כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם שירי לב-ארי וענת שרון בלייז.
צהריים טובים ענת.
צהריים טובים שירי.
צהריים טובים לליטל אמירן על ההפקה, אולי אלכס גורלי על הביצוע הטכני. אנחנו במהדורת סוף השבוע של מה שכרוך. עוד מעט נשוחח כאן על שני ספרים ענקיים, אחד משלנו, אחת מפולין. 50 שנה מלאו לפרסום הרומן מיכאל שלי של עמוס עוז, והערב התקיים לכבודו אירוע בבית ביאליק. אנחנו נארח כאן את הסופרת צרויה שלו, שכמונו התאהבה בגיל צעיר בחנה גונן, ומאז היא מלווה אותו בחיים ובכתיבה.
מאז היא מלווה אותה, כן.
את חנה גונן, נכון. כן. זו דמות ספרותית שיש לה מקורות גם אירופאים, נאמר, אבל היא מאוד התאזרחה כאן, והיא בעצם חנה גונן שלנו.
נכון, אולי הדמות הספרותית החשובה ביותר אנשית, בספרות הישראלית, כן. הנשית.
ואנחנו נדבר גם על המשוררת הפולניה ויסלאבה שימבורסקה, שאפשר יהיה לפגוש אותה, את רוחה יותר רוחה, נכון, כן. ואת שיריה, מחר בשישי בצהריים באירוע מיוחד בבית אריאלה במסגרת מופע תיאטרון מוסיקלי חדש, עם דרור קרן וליאן ברטו, השחקנים, ואנחנו נארח כאן את ליליאן בהמשך התוכנית. ואנחנו מתחילים עם ספר חדש, ספר ביקורים לסופרת אינה אייזנברג, הכל קל, בהוצאת כתר, שעוסק במשהו שכרגע נראה כמו מדע בדיוני, אבל אולי לא רחוק היום הזה, לא רחוק היום הזה יהפוך למציאות, וזה מחיקה של זיכרונות טראומטיים. הקולנוע והספרות קצת מתחילים להתעסק עם זה בשנים האחרונות. שלום אינה, כאן איתנו באולפן.
בואי רק תתקרבי למיקרופון.
התקרבתי.
אז ההילה הגיבורה שלך היא משרתת ביחידה ששמה מחק, ממחת קוף ראשי תיבות, ומוחקת זיכרונות טראומטיים של חיילים, זיכרונות שקרו בכל מיני מבצעים צבאיים, ובמקומה משוטלת זיכרונות אחרים שהיא כתבה.
אמת.
משהו נעים. הילה עצמה יתומה מאב ואם, ואת זה היא זוכרת, ואימא שלה למעשה הייתה בין המייסדים של אותה שיטת, או של אותו מוסד שבו מוחקים את הזיכרונות. ויום אחד היא חווה אובדן נוסף של אדם קרוב, והיא נעשית בעצמה מועמדת למחיקה, והיא בורחת. כך מתחיל הסיפור. היא לא בורחת רחוק מדי, כי תופסים אותה מהר מאוד. יושבת לנו כאן אינה. נראית בעלת זיכרונות משלה משמעותיים ביותר. מאיכן הגיע הרעיון הבדיוני, מדע בדיוני הזה?
הרעיון...
האצבעות שלך?
מהאצבעות שלי. האמת שאני לא כל כך תופסת את זה כרעיון מדע בי, אלא יותר כמין מיני דיסטופיה. ממש בחרתי אלמנט אחד לשנות מתוך המציאות הקיימת כדי לראות מה היה קורה אם. החלטתי להתעסק דווקא עם זיכרון, כי זה משהו שהוא מרכיב נורא נורא גדול בעיניי, גם בזהות האנושית הכללית, ובטח ובטח בזהות שלי, שהיא זהות של מהגרת.
את הגעת לישראל, את נולדת בהרי אורל, והגעת לכאן ב-1990,
נכון, עם משפחתך. נכון, בדיוק. הגעתי לכאן בגיל 8.5. כל העניין הזה של משפחתי, בעצם יש חברי משפחה רבים וטובים שאני מכירה רק מזיכרונות של אמא שלי ושל סבתא שלי, זהויות שלמות שנבנו לי בראש, מורשת משפחתית שלמה שנבנתה לי בראש מתוך זיכרונות של אנשים אחרים.
מיתולוגיה.
סיפרו לה, זאת אומרת, סיפרו לך.
סיפרו לי, ראיתי עם השנים איך, כוללתי או בורחתי בזיכרון טוב, אז ממש הרגשתי עם השנים איך הסיפורים משתנים, והדמויות בזיכרונות של סבתא ושל אמא ממש משתנות.
כן, כי יש להם חיים משל עצמם, לדמויות המיתולוגיות האלה.
בדיוק, ולחוויות המיתולוגיות.
ואת גדלת בבאר שבע,
נכון.
ועשית את הדרך אל עולם התיאטרון.
אמת.
נכון, את על המחזות מקוריים.
נכון. אני גם, אני דרמטורגית, זאת אומרת שאני מלווה תהליכי יצירה, גם של פרפורמנס וגם של מחזאות במובן הקלאסי, ממש תהליכי כתיבה. וגם אני יוצרת פרפורמנס בעצמי.
אבל נפגשת עם הסיטואציה הזאת, כי אנחנו באמת מדינה ש... מדינת טראומות.
כן.
2000 שנות גלות, שירי כתבה פה שואה...
פוגרומים, 2000 שנות...
פוגרומים ושואה
לקינוח, ככה בסוף, הפינאלי.
עבר רחוק וקרוב של מלחמות, ובאמת כולנו צבא העם, אז כולנו בצורה זו או אחרת, בוודאי הגברים שבינינו חוו מצבים שהם חקוקים בהם כמצבים טראומטיים. את נפגשת עם אנשים כאלה?
בהחלט,
שכן, הרבה... שנתנו את המסגרת לכתיבה שלך?
בהחלט. גם אם זה קשרים אישיים, וגם אם זה סיפורים שנתקלתי בהם דרך תיעודים בסגנון של שוברים שתיקה. אבל כן, הספר ללא ספק מבוסס על חוויות אישיות של אנשים כאן, בצבא הישראלי. ובכלל, החיבור שלי לדבר הזה, אני בצבא לא הייתי קשורה לא למודיעין ולא למחיקת זיכרונות, הייתי משקת חינוך. אבל החיבור הוא באמת מזה שמגיל נורא צעיר אני תופסת את מדינת ישראל כמכורה לנרטיבים של זיכרונות. וב-10-15 שנה האחרונות אני ממש מרגישה שיש בחירה מודעת מה אנחנו זוכרים ואיך.
מה למשל?
באופן הבנאלי ואולי המובן מאליו ביותר, הגירוש של מבקשי המקלט הסודנים והאריתריים שעומד עכשיו על הפרק, הוא בעיניי ממש שכחה מודעת בשלבים.
של העבר שלנו.
של העבר שלנו, של כל מה שקורה מסביבנו, של העם הארמני, של ההתנהלות של טורקיה שאנחנו כל כך אוהבים לבקר. אנחנו ממש הולכים ומשבוע לשבוע מתאימים את הזיכרון הקולקטיבי למה שנוח לנו, לאיך שאנחנו רוצים לראות את המצב. והמרכיב הנוסף, שזה משהו שכן אני הרגשתי מאוד בשירות הצבאי שלי, זה הצורך כל הזמן לנמק הכל בכוונה טובה. כל פעולה שהיא פעולה מנהיגותית, פיקודית, כל זה מנומקת באיזה לטובת הכלל, לטובת החייל. ואז באמת נוצר השילוב הזה, הרבה באמת מתוך הסתכלות על מה שקורה עם שוברים שתיקה בשנים האחרונות, אז ממש אמרתי, אוקיי, מה זה הדבר הזה שצהל יכול לבחור לעשות כדי לשדרג את הזיכרון, ככה שהוא ישרת את המטרה טוב יותר, ככה שהוא יהיה לטובת הכלל.
וגם שחיילים ימשיכו להילחם, כי אם אתה משפר את הרגע הטראומטי בזיכרון שלהם, אז אפשר לחזור ולהשתמש בחייל, באותו כוח לחימה.
בדיוק.
אבל גם חשבתי קצת על שמש נצחית בראש צלול, על הסרט הזה, ששם גם יש איזה מוטיב כזה של מחיקת זיכרונות, שם זה על רקע רומנטי, כן? שברונות לב. אתה מוחק לחלוטין את כל מה שקשור באותו אדם שגרם לך את שברון הלב.
או טוטל ריקול עם ארנולד שוואצנגר, סרט שעוד נעשה אפילו קודם, שבו שותלים לך זיכרונות וחוויות.
של חופשות חלומיות.
של חופשות חלומיות, ואז אתה פשוט אפשר להישאר בבית על הקורסה.
אבל הנה זה נורא מעניין, את אומרת שתילת זיכרונות, ואת בתחילת השיחה הנה אמרת לנו שגם לך שתלו זיכרונות בצורה אוהבת ותומכת, כן? אבל זיכרונות מבית אימא וסבתא מרוסיה, שהם לא שלך.
נכון. נכון. אני היום, חלק ממרכיבי הזהות שלי זה שאני נכדה של אסיר פוליטי, אני נכדה של מתנגד משטר. האם הדבר הזה הוא באמת, עד כמה הוא קשור לדעות הפוליטיות שלי, עד כמה הוא קשור להתנהלות האקטיביסטית או האמנותית שלי, זה כבר אי אפשר לנתק, זה כבר מורשת ש...
זאת אומרת, סיפרו לך שזה מה שהיה, ואת צריכה להמשיך את ה...
כן, ואני הסקתי שאני צריכה להמשיך.
עכשיו, יש פה שתי רמות בעצם. יש לנו את הילה, כאמור, שהיא אמורה למחוק את הזיכרון, אבל היא כותבת את הזיכרון האלטרנטיבי, הזיכרון הנעים, אז היא בעצם עושה איזושהי עבודה של ספרות, עבודה של בדיון. היא ממציאה הזיכרון, שהוא צריך להטמיע אותו לאותו חייל שמוחקים לו את הזיכרון, וכמובן היא צריכה להיות רבת דמיון, כי אסור לה לכתוב את אותו דבר פעמיים, והזיכרון צריך להתאים איכשהו לביוגרפיה של החייל, ואסור להטמיע אותו גם אצל חיילים אחרים, ואת גם סופרת. אז יש פה שתי שכבות בדיון על הספר שלך. הגיבורה כסוג של סופרת, שאחר כך גם תופסים אותה ומוחקים לה את הזיכרון, ואת כסופרת, שמתבוננת עליה וחוטבת אותה.
נכון, ואני חושבת שזו בעצם גם הסתכלות על, הסתכלות רוחבית על, על איך שכוח פועל, על רמת המניפולציה, על רמת ההשפעה של המניפולציה שלנו על אנשים אחרים. כאומנית, ככותבת, כסופרת, קשה לי, אולי כי אני בשלב באמת מאוד מוקדם של העשייה הזאת, אבל קשה לי עדיין לראות את ההשפעה. אני יודעת איך זה להיות בצד השני, אני יודעת מה הספרים עשו לי, איך הם עיצבו אותי, אבל קשה לי עדיין לראות שיש לזה השפעה ישירה על החיים, ובעצם דרך הילה, אני יכולה באמת לכתוב קסם שישנה מציאות. אז במובן הזה זה היה לי באמת מאוד מעניין. וגם בעבודה של הילה יש פן נוסף, שהוא משהו שאני לא עוסקת בו, וכאן ניתנה לי הזדמנות, נתתי לעצמי את ההזדמנות לעסוק בו, שזה פרופיילינג, זה ממש פסיכולוגיה. הילה צריכה לא רק להתאים את הזיכרון לסיטואציה, ככה שלא ייווצרו חורים בין הזיכרון החדש לבין האישיות של הבן אדם, היא צריכה ממש לחקור את המאפייני האישיות שלו, ככה שהזיכרון יתאים לו לא רק מבחינה מגדרית, אלא מבחינה אישיותית, כדי שהוא לא ירגיש שמשהו זר שם.
יש עכשיו איזשהו ספר, לא, שגם כן ראה אור לאחרונה של קוטזי, הסופר הדרום אפריקאי המהולל, חתן פרס נובל, ששמו סיפור טוב, שבו הוא משוחח עם פסיכולוגית. אגב, על הנושא הזה, שמה זה סיפור פסיכולוגי, כשאנחנו הולכים לטיפול, אנחנו הרי מספרים סיפור, ומה זה סיפור כשסופר ממציא. זה ספר מאוד מעניין, אולי נטפל בו באחת התוכניות
אבל
הקרובות.
אפרופו, נכון. אפרופו ספר, האומן ומרגריטה, זה גם ספר שמאוד נוכח ברומן שלך.
של בולגקוב.
של בולגקוב, שאולי תספרי לנו איך הטקסט הזה מרפא אותך, כן? אבל שם באמת חבר של הגיבורה קורא לה מתוכו, ושם גם אנחנו פוגשים אומן שמאושפז בבית חולים פסיכיאטרי, די בעל כוחו, עד שהשטן מחלץ אותו משם.
בהחלט. אמן ומרגריטה הוא אולי הרומן המחולל של החיים שלי.
מה לקחת ממנו?
את בהמות.
תמיד. הרוסים אומרים בגמות.
בגמות, נכון. כן, הפכתי אותו לזאב. שקלתי חתול שחור, אבל זה רגיש כבר too much. מה שקורה בעיקר באמן ומרגרית, גם זה ספר שבאמת כל קריאה כעבור כמה שנים מגלה בו משהו אחר לגמרי. הגעתי אליו שוב מתוקף המיתוס המשפחתי וסטלין, והאם האומנות יכולה לשרת את השלטון מבלי לפגוע בעקרונות של עצמה, האם היא צריכה להיות בלתי תלויה, זה המקום שהתחלתי ממנו. אחרי זה בגיל ההתבגרות התאהבתי בסיפור אהבה, בבחירה שלה, באסיר המשוחרר מכלא המחשבות הזה על פני להיות מכשפה מלכת הלילה.
מרגריטה.
כן, מרגריטה. היום אני חושבת לסיפור המקראי של האומן ומרגריטה גם יש איזשהו ערך מאוד מאוד רציני שלא תפסתי אותו בכלל כנערה, וזה בכלל הדיון הכולל הזה של האנשים הטובים. האנשים הטובים מיסודם, שבעצם זה כל הסיפור שבגללו מצנזרים את הרומן של מאסטר, ובגלל זה הוא משתגע, ובגלל זה רוצים לעצור אותו, ושם הכל תמון באמירה הפשוטה הזאת של ישו, שבני האדם הם טובים, שהוא ממשיך להתעקש עליה, כשהחבר החדש שלו בעצם מורה על הוצאתו להורג. ואני חושבת שאלה בדיוק אלה בדיוק האזורים האפורים שבהם הכל קל מסתובב, שאלת הטוב והרע הנצחית הזאת, והניואנסים, עד כמה אתה יכול למשוך את השימוש שלך בכוח מבלי לעבור צד, ומי בכלל נמצא בצד השני.
עכשיו, מה שמעניין, אגב, השימוש בכוח, בסופו של דבר תופסים את הילה, היא בורחת ללונדון, תופסים אותה, מאשפזים אותה באיזשהו מוסד פסיכיאטרי שיש שם עוד כל מיני אנשים, אנחנו לא נעשה ספוילרים, שאנחנו בצורה אחת פוגשים אותם בתחילת הספר, ואחר כך הם הופכים להיות בצורה אחרת בתוך המוסד הפסיכיאטרי, מוחקים לה את הזיכרון, מטשטשים אותה עם תרופות, ולאט לאט צריכה לשחזר את עצמה. אבל אמרנו שאימא שלה, האימא המנוחה, הייתה מהמייסדים של השיטה הזאת, ומי שמטפלת בה זאת גם כן רופאה, דוקטור שרייבר, משהו. זאת אומרת, יש פה נשים.
שרייבר כותבת, כן?
סליחה. והילה עצמה. זאת אומרת, יש פה נשים שמבצעות את הפעולות הכוחניות האלה של מחיקת הזיכרון.
נכון מאוד. זה משהו שהיה לי מאוד מאוד חשוב גם בכתיבה. מעבר לזה, רציתי להפקיע את הכוח הזה לרגע אחד מהפטריארכיה ולבדוק מה קורה באמת כשנשים מנהלות תמונה כזאת. לילה יש עוד מרכיב אישיותי, לא, זאת אומרת, היא גם, קודם כל אישה, בנוסף היא גם, היא אאוטסיידרית. היא לא הדמות הקלאסית הזאת של הבחורה שהתגייסה לצהל ורצתה להתקדם. היא לא מורעלת בשום צורה. היא הנערה עם האוזניות, היא רוצה להישאר בחוץ, היא רוצה שלא יציקו לה, שלא יגעו בה. יש בה משהו כמעט אנרכיסטי. ודווקא האדם הזה פתאום מקבל לידיים של הכוח נורא 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 קונקרטי. וכן, זה מעניין לראות איך זה עובד.
למה קראת לרומן הכל קל? זה שם אירוני?
בהחלט שם אירוני.
קצת סטטיק ובנאל.
זהו, זה נכתב קצת לפני סטטיק ובנאל, אבל לא, דווקא הרפרור הוא ללא קל של החמישייה הקאמרית. ועד כמה זה קל? When you set your mind on something, כמה זה קל? פשוט למחוק את הזיכרונות של כל הלוחמים שלנו ולהחליף אותם. קל.
כן. טוב, עכשיו אנחנו נעשה דילית לשיחה הזאת. טוב, אז לפני סיום, אנחנו בפינת החפץ שלנו. תרמת. ו ואנחנו מזמינים את הסופרות והסופרים שמתארחים כאן לשתף אותנו בחפץ משמעותי עם סיפור מאחוריו. ואת עונדת טבעת שהרגע הסרת אותה.
זה נכון, זו טבעת זהב משובצת באבן שנקראת אלכסנדרית. זה בעצם קריסטל די נדיר שקוראים אותו נכון למאה השנה האחרונות אך ורק בהרי אורל. זו טבעת שסבא שלי נתן לסבתא שלי כשאימא שלי נולדה. זאת הייתה תקופה של עוני ורעב, 1947, פוסט מלחמת העולם השנייה, לאנשים בקושי היו סכינים לחתוך את תפוחי האדמה הקפואים. אלוהים יודע מאיפה, סבא שלי הרופא שכבר אז כנראה היה על הכוונת, משיג את הטבעת המדהימה הזאת, נותן אותה לסבתא שלי. סבתא שלי כמובן מפחדת לענוד אותה, לא שום כוונה להיכנס לאזור היהודים העשירים שהם מסתובבים עם זהב ויהלומים. וסבתא שלי מניחה את הטבעת הזאת בקופסה, והיא נותנת אותה לאימא שלי במתנה, כשאימא שלי בגיל 17 וחצי עוזבת את הבית כדי ללמוד במוסקבה. אימא שלי בשלב הזה היא 1.50 מטר ושייבה, שוקלת 40 קילו, ילדה פיצית שנוסעת 4,000 קילומטר מהבית ללמוד באקדמיה, לגמרי לבד, והיא יושבת ברכבת כולה אצילה ועדינה ולובשת את החולצה היפה היחידה שלה, ומולה מתיישבת אישה צועניה, שמוכרת ורדים, ומפתחות שיחה, ואימא שלי מספרת לה, הנה את הבת, וקיבלתי אותה מאימא שלי, אימא שלי קיבלה אותה ללידה שלי, זה בעצם הנכס המשפחתי היחיד שיש לנו כאן בברית המועצות, ואני קיבלתי אותה, ואיזה פחד אני מסתובבת עם זה בעולם, שלא יתפוס אותי איזה גבר ויקח לי את הבת, והאישה מהנהנת, ואומרת לה, איזה יופי. והן מדברות ומקשקשות, והרכבת נוסעת, ואימא שלי מתנמנמת, וכשהיא פותחת את העיניים, אין לה הבת על האצבע. ואימא שלי, העדינה והמתוקה והקטנה, רצה את ספרינט חייה דרך כל קרונות הרכבת ותופסת את האישה הזאת שנייה אחת לפני שהיא יורדת בתחנה לפני מוסקבה, מדביקה אותה לקיר ואומרת לה, את זה את לא תיקחי ממני, לוקחת ממנה את הטבעת בחזרה. אני מכירה את הסיפור הזה, שוב, בגלגולים חוזרים ונשנים בערך מגיל 4. וכשאני קיבלתי מאמא שלי את הטבעת הזאת בשנה שעברה, אמרתי לה, שאלתי אותה, למה בעצם התגובה האלימה הזאת? היא האישה באמת הכי לא אלימה שיש בעולם, אז אמרתי, למה התגובה הזאת? זה בסך הכל חפץ, את כל החיים שלי לימדתי שזה רק חפצים. והיא אמרה לי, מה זאת אומרת? אני צעקתי עליה, את לא תקחי לי את הזיכרון שלי מההורים שלי. אמרתי, על מה את מדברת? ההורים שלך היו בחיים. היא אמרה לי, אבל אני ידעתי שזה יהיה הזיכרון שלי מהם, אז לא רציתי שתיקח לי את זה.
דרך אגב. אגב, הספר והזיכרון. שכחנו לקרוא קטע מן הספר.
אז אולי נקרא לסיום, לקראת סיום, תקראי לנו. ואת הטבעת, אגב, אנחנו צילום שלנו עליהם בעמוד הפייסבוק שלנו, של מה שכרוך.
טבעת מהרי אורל. אז זהו, אז לסיום, מתוך הכל קל של אינה אייזנברג.
הילה? הילה, את שומעת אותי? אני שומעת. לא אומרת להם כלום. זה הכל שלה היא. אני מייחלת לסימני צרידות בקול שלה, אבל כלום. כאילו מעולם לא חנקתי אותה. הילה, אני יודעת שאת יכולה לשמוע אותי. את יכולה לפקוח את העיניים? זובי. הילה, תפקחי בבקשה את העיניים. זה מאוד לא נעים לעשות את זה באופן יזום. תמותי את והיוזמות שלך. כלום אני לא אומרת לך. היא ממשיכה לדבר ולאיים עליי בקול הלא צרוד שלה. אני מסדרת את המחשבות שלי ומנסה להזיז חלקים בגוף. הידיים שלי קשורות לצידי המיטה וגם הרגליים. אני מרגישה שיש לי משהו על המצח, אז אני מניחה שחיברו אותי ל-EEG. הם הולכים למחוק אותי. קומפלט. יהפכו את המוח שלי לדייסה. אבל מה זה משנה? מילה אני לא אומרת להם. אם הם חושבים שזה הולך להיות קל, להוציא ממני את סיפורי הזיכרונות שלי בשביל לבודד אותם וככה למחוק אותם, הם טועים מאוד. ואם לא אספר להם כלום, הם יכולים רק לקחת הכל ולהפוך אותי למפגרת לגמרי. לאדם ריק שאין לו עבר ואין לו חלומות. אז מה זה משנה כבר? זה כמו למות, לא? יאללה, בלגן. למות נשמע כמו הרפתקה. אני מחזיקה את האפפיים שלי למטה בכל הכוח. אני מבקשת ממך בפעם האחרונה לפקוח את העיניים. הקול שלה מתקרר.
יש זיכרונות שהיית רוצה למחוק?
בטח, יש כמה וכמה.
אז זה לא כזה קדוש, הזיכרון האנושי. אל תגעו בו.
אני חושבת שהייתי... אולי אני צריכה לעשות את זה, לעשות רשימה רצינית של כל הזיכרונות שאני רוצה למחוק, ולא להסכים בחיים למחוק אותם.
אהה. אז אם כך, את, ענת?
אני מניחה שבסופו של דבר לא. כי גם מה ש... מטריד וחורך את הנפש באותו רגע שהזיכרון הזה נוצר, או באותו רגע שהטראומה, כשמתרחקים מזה, אני מניחה שזה נותן עוד איזה שהן מרחבים או קומות, להבין את החיים, להסתדר בחיים, וזה מה שאני.
אלה תשובות מאוד רומנטיות.
בסדר, אנחנו היום נהיה בתוכנית רומנטית, אנחנו לפחות נסיים אותה בטון רומנטי.
אינה אייזנברג, תודה רבה לך על השיחה הזאת, הכל קל והוצאת כתר, רומן ביקורים מעניין מאוד, תודה רבה.
תודה רבה לכן.
אנחנו עם אחת המשוררות האהובות עלינו, ויסלבה שימבורסקה, לא רק עלינו, אלא על הרבה מאוד ישראלים, גם כי היא משוררת נפלאה וגם כי תרגמו אותה נהדר לעברית.
רפי וייכרט, גם דוד ויינפלד הצטרף בשנים האחרונות. אני מעדיפה קולנוע, אני מעדיפה חתולים, אני מעדיפה את עצמי, מחבבת אנשים על פני עצמי, אוהבת אנושות. אני מעדיפה להחזיק חוט ומחת לשעת חירום, אני מעדיפה צבע ירוק, אני מעדיפה לצאת מוקדם יותר, אני מעדיפה לשוחח עם רופאים על משהו אחר, אני מעדיפה איורים ישנים, אני מעדיפה את הגיחוך שבכתיבת שירים על הגיחוך שבאי כתיבתם. וזה עוד נמשך, השיר הזה אפשרויות, ומחר בשעה 14:00 בצהריים בבית אריאלה תוכלו לפגוש את השחקנים ליליאן ברטו, דרור קרן ואת קולה של ליה קניג במופע המגירות של שימבורסקה. שגם ישלב כאמור תיאטרון ומוזיקה וגם וידאו ארט של האומנית קטיה שפלוויה, אני מניחה שאני בטח לא אמרתי את השם נכון, אבל...
הנה ליליאן איתנו על הקו, כן. ליליאן ברטו, שלום לך.
שלום.
אז את תוכלי לומר לנו איך אומרים את שם המשפחה של קטיה
שפלוויה. שפלוויה.
אוקיי, כן. אז מחר אתם עם שימבורסקה. בעבר את הופעת איתה בפסטיבל הפסנתר, וכעת יש לכם דייט נוסף. למה את אוהבת את שימבורסקה?
אני חושבת שאני אוהבת אותה בגלל כמה סיבות. קודם כל בכלל, אני אוהבת מאוד שירה, ואני גם מאוד אוהבת לקרוא שירה מול קהל. זה ממש אחד הדברים האהובים עליי כשחקנית. ואני אוהבת את שימבורסקה גם כי יש בכתיבה שלה משהו מאוד דרמטי. המבנה הדרמטי של חלק מהשירים שלה מאפשר לקרוא אותה מול קהל באופן שאפשר לראות מה היא מעוררת אצל הקהל בזמן הקריאה עצמה. וזה דבר שאני מאוד נהנית לעשות אותו.
היא גם קצת שחקנית, נכון?
היא גם קצת, כן.
יש לה הרבה הומור וקצת התרסות ועקיצות כאלה.
נכון, וגם כן, היא קודם כל היא ממש, יש לה טיימינג קומי, יש לה ממש הומור, גם בשירה שלה, רואים את זה גם בראיונות שהיו איתה, היא ממש מצחיקה, שזה דבר נהדר, ואני גם אוהבת את ההתייחסות שלה, לפרטים הקטנים של החיים.
בדיוק, היא תמיד מראה לנו את מה שאנחנו לא רוצים לראות, את מה שאנחנו לא רואים.
כן, את ממש מרגישה שאת רואה מין את כל היקום, ובמין זומים מהיר היא מתפקסת על דברים מאוד מאוד קטנים, ודווקא היא לא נותנת את ההרגשה של האפסיות האנושית בעיניי, דווקא נותנת את התחושה הטובה של
המלאות.
של המלאות ולהיות אדם, אפילו שאנחנו כל כך קטנים, שדווקא תשומת הלב לפרטים הקטנים.
אפילו את היטלר התינוק היא מביאה, באחד השירים שלה.
שיר, שיר, כף היד, זה שיר נפלא, שהיא מתארת, בדיוק את, היא אומרת, מתארת בדיוק את מבנה העצמות של כף היד, כמה עצמות, 27 עצמות, 35 שרירים, קרוב ל-2,000 תאי עצבים, יש בכל קרית של אצבעותינו החמש, הרי זה די ועותר כדי לכתוב את מיין קאמפ או את בועדוב. זה מקסים, אני יודעת אותו.
נפלא, אז אפשר.
ליליאן, את ביקשת לקרוא כאן אצלנו את קנוניות עם המתים, שדוד ויינפלד תרגם.
נכון. קנוניות עם המתים. באילו נסיבות אתה חולם על המתים? אתה חושב עליהם תחופות בטרם תרדם? מי מופיע ראשון? תמיד אותו אחד? שם פרטי? שם משפחה? בית אלמין? תאריך הפטירה? על מה הם מסתמכים? היכרות ישנה? קרבת משפחה? מולדת? האם הם אומרים מאין באו? ומי ניצב מאחוריהם? ולמי זולתך הם נחלמים? פניהם, הדומות הן לתצלומיהם? היזקינו במרוצת השנים, רעננות הן, נפולות, היספיקו פצעי ההרוגים להגליד, הזוכרים הם תדיר מהרגם, מה הם מחזיקים בידם, תאר דברים אלה, מרכיבים, מחלידים, מפוחמים, מתפוררים, מה ניבט מעיניהם, איום, בקשה, למה? רק על מזג האוויר אתם מסיחים? על גוזלים, פרחי בר, פרפרים, שום שאלות מביכות מצידם? ומה אתה עונה להם אז? במקום לשתוק בזהירות, לשנות את נושא החלום ולהתחמק, להקיץ בזמן?
יש לה הרבה סימני שאלה לשימבורסקן.
ויש הרבה חיים בשיר הזה שעוסק במוות. יש כל כך הרבה חיים וכל כך הרבה דיבור, בעצם מין עולם אחר שבחלומות אנחנו אולי פוגשים את האנשים, או שאנחנו חיים באיזשהו ממד אחר דרך החלום. עכשיו דיברנו על ההומור שלה, היא מאוד הומוריסטית, ויש בה גם הרבה חמלה, אבל זאת לא החמלה הרגילה. אני חושבת שהיא ניסחה איזושהי חמלה חדשה, שימבורסקאית כזאת.
עם הקריצה.
כי אם הקריאת קוראת לזה קריצה, אני קוראת לזה עם איזה סכין, איזה להב קטן שיש לה ביד בזמן שהיא מלטפת אותך.
כן, כן, יש בה גם חמלה, אבל יש בה גם באמת חדות, חדות מאוד, מאוד דומיננטית. היא, למשל, יש לה שיר שאני גם מאוד אוהבת שנקרא שלהי המאה, שיש גם ספר שנקרא באותו שם, שהיא מדברת על זה שהמאה ה-20 שלנו צריכה הייתה להיות טובה יותר מקודמותיה. שיר כואב, ממש שובר לב על הביקורת, על הקיום שלנו, על מה שאנחנו עושים עם העולם, שהוא דווקא פחות חומל ויותר כואב. היא באמת מאוד מגוונת, מאוד מאוד מגוונת בשירה שלה.
מה תעשו מחר במופע? שאגב, אני הבנתי שיש ביקוש גבוה, כי שימבורסקה מאוד אהובה, זה גם, זה מעניין. למה ישראלים כל כך אוהבים אותה?
את יודעת, זה דבר מדהים, את יודעת שסיפר לי חבר שלי שהיה מעורב באירוע שעשו שימבורסקה בלוונטין במלות שנה למותה, שמסתרך תור אדם ברחוב לוונטין.
ממש כוכבת רוק.
ממש ככה, את יודעת שגם כשעשינו בגרסה הקודמת, כשעשיתם את הערב של שימבורסקה עם בני בשן ושאול בסר ואהובה עוזרי, זכרונה לברכה, ועשינו אותו בעירייה, באירוע רגע אחד ספרים, שארגנה איריס מור, זכרונה לברכה, שכל כך אהבתי אותה.
גם אני.
כן, ואנשים עשינו פעמיים את האירוע, נתנו את המקום הכי גדול שהיה לה בעירייה, ואנשים פשוט צבעו על הדלתות, ממש ניסו להיכנס, לא היה מקום לפיקה.
את יכולה להסביר את זה? זה לא קרה אפילו, זאת אומרת, דברים כאלה הם משוררים ישראלים, אני חושבת, זאת אומרת, לא עם המחאה, לא עם גורי, כן.
נכון, אנחנו ממחר סולד אאוט כבר מלפני,
אז איך את מסבירה את זה?
אני חושבת שבדיוק אלו הדברים שאמרתי, הפשטות, הנגישות שלה כמשוררת, אני חושבת, היא מורכבת, היא מתוחכמת, היא עמוקה, ויחד עם זה היא מאוד נגישה. את שומעת אותה, היא כאילו, כמו שהיא הייתה, את יודעת, סיפרו עליה, סיפרו לי על בזמנות שעשינו את הערב שלה, שמעתי עליה הרבה סיפורים, וסיפרו לי שכשהיא קיבלה את הנובל, הייתה לה מין חבורה כזו של היו איזה ארבעה ידידים, ידידות, זאת אומרת, חבורה קרובה כזו, וכשהיא קיבלה את הנובל, היא הזמינה אותם אליה הביתה לחגוג את פרס קבלת הנובל. אז הם באו אליה הביתה, והם נכנסו הביתה, ולא היה כלום, לא היה כלום, לא היה שולחן כלום, לא קפה, לא תה, לא, כלום. ואז היא אמרה להם, עכשיו תראו איזה פלא קורה פה. והיא הרימה את הטלפון, וחיגה לסניף הראשון של פיצה הט בקרקוב, להזמין פיצה. ואני חושבת שזה הדבר הזה, את מרגישה אותו כאן בשירים שלה. את המתיקות הזאת שלה, למרות שהיא גם חדה, והיא חריפה, בקריאת רשות למשל, גם הביקורות, שהיא הייתה כותבת על ספרים של אחרים, את מרגישה, היא לא מרחמת, אבל היא כן מרחמת, היא מיוחדת, היא פשוט נפלאה שכזו.
מעניין אותי מה היא הייתה... כן, מעניין אותי מה אם היא הייתה חיה היום בכל ה... ובאמת הימים הקשים האלה עם פולין שהודיעה שהיא לא אחראית לשום דבר שקרה במלחמת העולם השנייה וליהודים ובמחנות, הם לא היו שם בכלל. מעניין אותי מה הייתה כותבת, כי היא כתבה לא מעט גם על הנושא הזה, גם על המלחמה וגם על הפולנים והיהודים.
אגב, אני זוכרת אותה פה בארץ בביקורה כשיצא אחד מאוספי השירים שלה באולם מלא, אני חושבת שזה היה במוזיאון תל אביב, וגם שם, או בבית אריאלה.
בבית אריאלה, כן.
תור ארוך, 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 להחתים אותה על ספרה.
כן, כן.
עמדנו כולנו בשיירה.
בדיוק אמרנו עכשיו, בגלל שבאמת הביקוש מאוד מאוד גדול וכל הזמן לא מפסיקים טלפונים לבית אריאלה, אז אמרנו שאנחנו נעשה את, את הערב הזה שוב, ואנחנו לא יודעים אם הוא יהיה בבית אריאלה או במקום אחר, אבל אנחנו נעשה אותו שוב, כי באמת חבל לנו לכל האנשים שלאכזב את כולם, כי באמת יש שם מבול טלפונים שלא יתואר.
וגם באמת העניין הזה שלה בהיסטוריה, וההיסטוריה של המאה ה-20, ואיזו שותפות גורל בכל זאת בין העם היהודי והעם הפולני. זה באמת איזו ברית טראומטית כזאת, אבל שעדיין קיים. וזה אולי מדבר גם ליבם של הרבה ישראלים.
טוב, אז מחר ליליאן ברטו ודרור קרן, אנחנו נפגוש אתכם בשעה 2 בבית אריאלה, המגירות של שימבורסקה. מאוד תודה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם, תודה.
היא כתבה בשיר כתיבת קורות חיים, אני אקרא קטע ממנו, מה נחוץ? נחוץ לכתוב בקשה ולצרף לקורות חיים, ללא קשר לאורך החיים, על הקורות להיות קצרות. תמצאו את העובדות ובחירתן הכרחיים. המרת נופים בכתובות. תראי כמה זה יפה. המרת זכרונות רופפים בתאריכים מקובעים. ולכתוב כשאנחנו מתעלמים מהכלבים שלנו, מהחתולים, מהציפורים, מהחברים ומהחלומות. את כל הדברים האלה שאנחנו לא מכניסים לקורות החיים. והם בעצם הדברים המשמעותיים. אנחנו נשמע עכשיו את ירונה כספי שרה את השיר של שימבורסקה האלף בית.
אני כותבת מפני שאנשים שאהבתי כבר מתו. אני כותבת מפני שביותי ילדה היה בי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות. אינני רוצה למות. זו אולי אחת הפתיחות הכי מוכרות ואהובות בספרות הישראלית. חנה גונן אומרת אותה בקולה שלה, במיכאל שלי, גיבורה שהיא אישה כותבת, אבל גם אישה הוזה וחולה. אנחנו נאמר שלום לסופרת צרויה שלו. שלום צרויה.
שלום.
את משתתפת הערב באירוע לכבוד הספר מיכאל שלי, במלות לו 50 שנה.
בדיוק, 2018, בדיוק 50 שנה לפרסומו.
כן, כן. יש לי הכבוד לציין את יום
ההולדת. אני נשואה בת 30 שנה לבעלי, הוא הדוקטור מיכאל גונן, גיאולוג, איש נוח, אני אהבתי אותו, כך חנה גונן, ואנחנו אוהבות את חנה גונן. אולי תספרי קצת איך את קשורה אליה.
כן, אני מאוד אוהבת את חנה גונן, אני כמעט 50 שנה אוהבת אותה. 40 אולי, קראתי אותה לראשונה, פגשתי בה לראשונה כשהייתי נערה, בת 17 בערך, וזה היה אחד המפגשים הכי משמעותיים בחיים שלי עד היום הזה. אני חייב לומר,
זה כמו מפגש עם אדם אמיתי, בדיוק.
לגמרי, לגמרי, כן. יש משהו בקול שלה שהוא כל כך מהפנט וכל כך משכנע, והמפגש שהתרחש בינינו, שדעת עמוס עוז נוהג לומר שמה שהכי חשוב זה באמת המפגש שמתרחש בין הקורא לבין הספר, ולא בין הכותב לבין הספר. ובמובן הזה הוא מאוד צדק לגבי מה שקרה לי עם חנה, כי המפגש בינינו באמת חולל איזה דרמה פנימית בתוך נפשי הצעירה, שאני רואה את העקבות שלה עד היום הזה.
אני מאוד מזדהה איתך צרויה, גם אני קראתי אותה בגיל 17, לפני 30 שנה בערך. אני זוכרת שחבר שלי שלמד באיזושהי מגמה דווקא ריאלית, הביא לי את הספר הזה, אמר שיש להם עבודה, ושאני אזור לו, לקחתי אותו, פתחתי אותו, וזהו. אני שבועיה עד היום. עכשיו, אני, שדווקא הייתי במגמה הומנית ספרותית, משום מה לא למדתי את זה בבית הספר התיכון. הוא כן, אני לא. אבל את יודעת, אחרי כל השנים שבהם התבגרתי, ובהם התוודעתי לכל התיאוריות הפמיניסטיות, אני יודעת שאני נשמעת כמו מעריצה שרופה, אבל היא עדיין הדמות האהובה עליי ביותר.
למרות שאיך את כותבת, כן. ענת, היא לא בדיוק וונדר וומן.
כן, היא לא בדיוק וונדר וומן. וקראתי מאז אלפי ספרים, ונשארה ונשארתי עם חנה גונן.
גם אני, אני מזדהה איתך לגמרי, ואני לא חושבת שאנחנו מחפשות וונדר וומן, כי איפה אנחנו ואיפה הן. אני חושבת שחנה מתחברת בדיוק עם אותם חלקים בכולנו שהם מחפשים והם כואבים ויש בהם גם כאב וגם תקווה וגם תשוקה וכל ההסתבכות הנשית הזאת היא מבטאת אותה בצורה כל כך מעניינת וגם כל כך נועזת.
למה נועזת?
כי התיאוריה שלי שבעצם חנה גונן היא אחת הנשים הנועזות בספרות העברית ואולי גם העולמית. כי היא מעיזה לחיות את חייה במבוי סתום בלי לנסות לעשות שום דבר עם זה. ויש בזה כוח עצום. היא חיה בדמיון, היא לא תלויה במציאות. בניגוד לדיברות ספרותיות אחרות שחוות שיעמום בחיי הנישואים ופונות לגברים אחרים, להרפתקאות כמו אמה פוברי ואנה קרנינה, אז דווקא חנה גונן, שמצד אחד ברור שבעלה לא מסעיר אותה ובנה עוד פחות, אבל היא לא מנסה למצוא לעצמה שום תחליף ממשי, מסתפקת בחיי הדמיון.
אז היא עוברת. ובעיניי
יש בזה כן. כוח עצום.
ובדמיון, אם קוראים, זוכרים הקוראים, עולים שני אחים ערבים שגבם מתוח, והם כל הדימויים המפורסמים של התיאור הזה, אולי ענת תמצא לנו את זה תכף, מאז הרבה נכתב על זה, ואפילו רואים בתיאור הזה איזה סוג של אוריינטליזם, כן, הסתכלות על הערבי כאחר האולטימטיבי, מעורר התשוקה, אבל עם זאת גם החרדה והרתיעה. זה מה שהיה לה בהזיה המינית שלה.
כן, כן, כן. אפשר באמת לפתוח את זה לכל מיני תורשנויות מעניינות. אבא שלי לפני הרבה שנים כתב על מיכאל שלי בארץ, והוא עסק לא מעט בסוגיה הזאת של השיחה אל הגורם החיוני כל כך.
התשוקה והפחד, כן?
כן.
התשוקה והפחד, וגם לא מעט ביקורת היו על הספר הזה בעקבות התיאור של שני האחים. את יודעת,
כן, אני לא בעד לבקר ספר על מסר כזה או אחר, על...
כן, את צודקת, כי הוא בעצם נגע, הוא נגע באיזה מקום אמיתי.
אין ספק, תראי, כל הגברים שם מתוארים כיצורים חלושים, החל מהפרופסורים זקני רחביה, שמתוארים כנשיים ביותר, וגם מיכאל עצמו, וחנה בעצם חולמת להיות גבר, ומתגעגעת למשולש הזה של שהיה לה עם התאומים הערבים, שמאז היא לא חוותה כמוהו. כן, יש פה שאלות מאוד מעניינות, מיניות, נשיות.
וזה גם שאלות פוליטיות, כי זה באמת איזה קשר בחזרה עם האזרחים הערבים שחיו בירושלים לצד היהודים לפני הכיבוש ולפני ההפרדה.
זה גם באמת ירושלים של שנות ה-50.
שנות ה-50.
לפני
ה-67. הכל היה אז הרבה יותר טרי ונוכח, ואנשים חוו על בשרם את השינוי שחל בירושלים.
יש איזו ערגה.
שכתובו הערבים. כן, בהחלט, כן.
עמוס עוז מפרסם את הספר הזה 20 שנה אחרי קום המדינה, וכמה חודשים אחרי שהוא יוצא, צבי ינאי, שערך אז את כתב העת, המיתולוגי מחשבות, מזמין את דליה רביקוביץ' לשיחה. הוא אומר, אני לא רוצה לדבר עם איש אקדמיה, אני רוצה לדבר עם משוררת. הוא ידע למה הוא רוצה לדבר עם רביקוביץ' על חנה גונן, כנראה שהיה בהם משהו קצת יותר מן הדמיון והקשר. ורביקוביץ' מדברת שם על התעוזה של עוז, של הגיבורה, של חנה, שבארץ מתרחשת מלחמה, יש את מלחמת סיני ברקע הספר, וחנה לא מגויסת לקולקטיב, לא מעניין אותה מה קורה במדינה, היא עסוקה בהזיות שלה ובדמיון שלה, בזה שהיא חושבת שהיא נסיכה. ואז צבי ינאי שואל אותה אם יש לה יחס של הבנה או הזדהות עם חנה גונן, הוא שואל את דלי רביקוביץ', והיא עונה לו, אילו אמרתי לך שאני מזדהה איתה, הייתי מסגירה את עצמי. ואת זה לא הייתי רוצה לעשות. אז זה ממש כמה חודשים אחרי הספר, והוא ממשיך ללחוץ עליה, והיא ממשיכה להתחמק, למרות שתוך כדי ההתחמקות היא ברור שהיא עונה לו שהיא מזדהה איתה. מה את היית עונה לו?
כן, אני לא הייתי מהססת.
לא היית מהססת.
לא. אני חושבת שגם היום יותר קל להודות בדברים האלה. יכול להיות שאז היה קשה יותר.
כשאת כתבת את הגיבורות שלך, שגם נעות בין עוצמות ומנעדים שונים של עוצמות בספרים שלך, ברומנים שלך, היא הייתה לך איש? איפה הוא איש שם? בראש?
אני בטוחה שכן. אני בטוחה שכן. הדברים האלה הם לא לגמרי מודעים כמובן.
כן.
אבל אני חושבת שההשפעה שלה עליי, גם ככותבת, אבל גם כנערה, כאישה, הייתה כל כך גדולה, שאין לי ספק שהיא מלווה אותי בכל הספרים. האישה המסובכת שעולם הדמיון פתוח בפניה, והיא מעדיפה אותו הרבה פעמים על החיים החיצוניים, והמשיכה הזאת לעולם הפנימי, וזה סוג של ניכור לגברים, לבני הזוג, למשפחה, והכל דברים שחנה גונן לימדה אותי לטוב ולרע.
היא קצת אחותן של הגיבורות שלה, כמו שלחנה היו אחיות אנה, קרנינה ומדם בוברי, אז היא גם קצת אחות של הדמויות.
בהחלט. כן.
על מה את הולכת לדבר הערב באירוע?
בבית ביאליק?
אני הולכת לספר קצת ממה שסיפרתי לכם, רק לפרט יותר על המפגש הראשון שלי איתה, שבעצם איתה עם הספר, שבעצם משתחזר שוב ושוב בכל קריאה נוספת שלי במיכאל שלי. המפגש הזה שהוא באמת היה הרי גורל, אפשר לומר, בלי פאטוס.
צוריה של לב, תודה רבה לך על ההזדהות. תודה רבה. שיהיה ערב מעניין. והספר הזה, בשעתו בשנת, בסוף המילניום הקודם, בסוף המאה ה-20, הניו-יורק טיימס ערך רשימה של 100 הספרים החשובים ביותר במאה ה-20, והספר הזה זה הספר הישראלי היחיד שנכלל ברשימה הזאת, מיכאל שלי. אפילו אגנון, שקיבל את פרס הנובל, לא הגיע לרשימה הזאת. אני מניחה שגם כאן, אם היו עושים איזושהי תחרות, אז הוא היה מגיע, אם לא למקום הראשון, בוודאי למקומות הראשונים. ואחרי שעמוס עוז פרסם בתחילת שנות ה-2000 את הרומן האוטוביוגרפי שלו, סיפור על אהבה וחושך, אז אפשר היה
למתוח להבין, קווים, כן, למתוח קווים גשר בין האימא, פניה, כן, לבין פניה. הדמות של חנה גונן. אז אנחנו חוגגות. דיברנו הבוקר עם עמוס עוז בהקשר אחר, והוא סיפר לנו שיש לו הפתעה להיום בערב. אז מי שמאזין, הוא מתכוון להגיע לאירוע בבית ביאליק, שידע שעמוס מתכנן הפתעה לעשות משהו שלא מצפים ממני שאני אעשה. משהו כזה.
אני ואתה, אח ואחות, ככה אומרת חנה גונן בסוף הספר. כה רבות הן הפגישות האפשריות, אם ובנה, גבעה ושיחים, אבן ומים, אגם וספינה, תנועה וצל, אורן ורוח. זאת
יופי.
שירה.
כן, זאת שירה.
כן.
בתוך פרוזה.
ככה היא הולכת לתוך עצמה עם אין סוף כזה שהוא לא לגמרי מפוענח.
ודוק של עצב, אופף אותו, כן. עצב הצ'כובי המפורסם. אנחנו נסיים את מדורת מה שכרוך של סוף השבוע. נודה לליטל אמירן על ההפקה, לאלכס גורלי על הביצוע הטכני. נסיים עם שיר, ביצוע מאוד מעניין, אני עומד מתחת עץ חרוב, שזה שיר גרסה בעברית לשיר יידיש ידוע, איך שתי אונטר בקסר בוים, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. ביידיש זה שיר מאוד ידוע שחווה אלברשטיין הבאר, וכאן מקבל גרסה קצת רוקית יותר וישראלית, אני עומד מתחת עץ חרוב. יוני אילת שר ואיבד ביחד עם רמי יוספוב, איש טיפקס. עד כאן, נודה לכם, מאזינות ומאזינים על ההזנה.
אלכס גורליק, תודה, ליטל אמירן, תודה.
אמרנו, אבל נגיד שוב.
נהיה רומנט, שאני אהיה רומנטית, נהיה רומנטיות, למרות הכל.
שיחה על ספרות זיכרון. להתראות, שבת שלום.